היוש, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, בואו ננרמל את זה. אני סיוון פסקרו, יוצרת תוכן, מנחה סדנאות לריפוי דרך כתיבה ומאמנת זוגית, וכאן בפודקאסט אני צוללת איתכן בכל שבוע לעומק של נושא שלא נוטים לדבר עליו, מתוך אמונה בחשיבות של נרמול ושיתוף. בפרק של היום בא לי לדבר איתכן על פרידות דרך דברים שלמדתי מהמערכת יחסים האחרונה שהייתי בה ומהפרידה שעברתי. אני אהיה ממש ממש כנה איתכן, זה נושא שקצת קשה לי לדבר עליו. חשבתי שיהיה לי הכי קל בעולם כי אני כבר במקום טוב, ואז הקלטתי את הפרק אתמול ומצאתי את עצמי מתקשה לדבר על זה, לא יודעת איך לדבר על זה, איך לגשת לדבר הזה. ומפה לשם פשוט נטשתי את זה באמצע, מחקתי את ההקלטה והלכתי לישון. אז היום אנחנו ביום שאחרי, וכתבתי לעצמי קצת כזה נקודות של דברים שחשוב לי מהם, אבל שמתי את הדבר הזה בצד, כי בא לי פשוט לדבר איתכן כחברות הכי טובות שלי, ופשוט לשתף אתכן במסע המטורף הזה שעברתי בחודשים האחרונים. אני הייתי בזוגיות, אני מניחה שרובכן מכירות את הסיפור, כי רובכן עוקבות באינסטגרם, והייתי מאוד פתוחה וגלויה לגבי הזוגיות שהייתי בה. הייתי בזוגיות מאוד טובה רוב הזמן. והייתי בזוגיות שנתיים, כמעט שנתיים, ונפרדנו לפני כמעט 4 חודשים כבר, בכזה סוף אפריל, תחילת מאי האחרונים. הפרידה הזאת שברה לי את הלב, כי היא לא הגיעה מהצד שלי. איזה מוזר זה לדבר על זה ככה. אני גם ממש מקווה שכאילו, לא יודעת, יש אנשים שלא בא לי שישמעו את הפרק הזה, אבל אני אנסה כמה שיותר לשתף. אני לא אזכיר שמות במהלך הפרק, כי זה נראה לי עדיף. חשבתי על זה וזה היה או להזכיר שמות וכזה להציג את הדברים ככולם היו מקסימים והכל היה טוב, או לא להציג שמות ולספר לכם גם את החלקים הפחות טובים, ובא לי לבחור באופציה השנייה כי היו חלקים לא טובים. וחשוב לי לשתף את זה איתכם למקרה שאולי יש עוד מישהי שמרגישה ככה. אני כאילו לא יודעת מאיזה נקודה של הסיפור להתחיל, אבל אני אנסה פשוט להתחיל ותהיו איתי. אז הפרידה ממש עברה לי את הלב. אני לא יודעת אם להגיד לא ראיתי את זה מגיע, אבל לא חשבתי שזה אשכרה יקרה. מי שהזין על הפרק הקודם, על הטיול הגדול, על זוגיות וטיול גדול, אז עכשיו אני אחבר אתכן לאיך זה נגע אישית בי. מי שלא הזינה אגב לפרק הזה, אני ממש ממליצה לכן להזין. זה היה פרק מהמם. אז כשאני הכרתי את האקס שלי, בדייט הראשון שלנו, הוא סיפר לי שהוא משרת עדיין בצבא, הוא היה לוחם בקבע, ואחד הדברים הראשונים ששאלתי אותו, היה האם הוא מתכנן לעשות טיול גדול, אחרי השירות. והוא אמר לי שלא, שזה לא בשבילו, ושהוא לא, זה לא משהו שמעניין אותו, הוא לא יעשה טיול של יותר מחודש. זה משהו שזה קטע, כי אני אז הייתי רק בת 17, הוא היה בן 22. והיה לי כאילו מין פחד כזה, להיכנס לתוך מערכת יחסים שבסוף הצד השני יצוס לטיול הגדול, כי כבר הכרתי סיפורים של זוגות שנפרדו בגלל זה, וידעתי שזה איזשהו אישיו, אצל כאלה שהם בדיוק משתחררים מהצבא. ונכנסנו לזוגיות, והייתה זוגיות מהממת. לקראת הסוף כבר היה קשה, ורעת לה תוך כדי הנקודות שאני אגע בהן, אני אספר קצת יותר. אבל בגדול, כמה חודשים לפני הפרידה הוא השתחרר, ורוב החברים שלו והצוות שלו מהצבא השתחררו הרבה לפניו, הוא חתם יותר מהשאר, וכשהם השתחררו אז הם כולם טסו כל הזמן, והוא ראה אותם, וכבר לא היה לו טוב במקום שהוא נמצא פה בצבא, והוא ראה אותם טסים ונהנים וכזה, ונפתחו לו הצ'קרות. ואני ממש זוכרת לילה ספציפי, ששנינו שוכבים במיטה בלילה, גרנו יחד, ויש שתיקה, שנינו כאילו פשוט שוכבים בכבר עיניים עצומות, כאילו בדרך ללישון, ויש שתיקה, ופתאום הוא אומר לי, רוצה לטוס. ואני אומרת לו, אוקיי, כאילו מה זה אומר, לכמה זמן, כאילו מה, לאן, מה התוכנית? והוא אומר לי, לא יודע, וזה, אני רוצה לעשות ככה וככה, ולטוס ואת הזאתה, ובשלב הזה אני כאילו, משהו בי מתכווץ, ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, אתה יודע שאם אתה טס ליותר משלושה חודשים, אנחנו נפרדים. והוא אומר לי, כן. עכשיו, הקטע הזה של השלושה חודשים, אני חייבת לציין, אין לזה שום תפיסה. זאת אומרת, כאילו, לא באמת היה לי סיבה להתפס על השלושה חודשים, ואני נתפסתי על הקטע הזה. אני לא יודעת לשים את האצבע למה נתפסתי על הקטע הזה, אבל אני כאילו החלטתי שעד שלושה חודשים זה לגיטימי, ויותר משלושה חודשים זה כבר דיל ברייקר. זה משהו שכאילו החלטתי עם עצמי, ונתפסתי על זה. ומפה לשם, אחרי כמה ימים או שבועות שהדבר הזה מתבשל, הוא החליט לטוס, והוא החליט לטוס לקצת יותר משלושה חודשים, אבל כמובן שאני לא אפרק זוגיות ואת האהבה שלי בגלל הדבר הזה, ונשארתי, אבל נשארתי עם תחושת כעס ותסכול שהבן אדם שנמצא לידי, סוג של מוותר עליי. עכשיו אני אסביר, וחשוב להסביר. זה כאילו שני קצוות מטורפים, וזאת סיטואציה של גם וגם ברמות הכי גבוהות שיש, כי מצד אחד, אתן לא מבינות כמה רציתי את הטיול הזה בשבילו. גם דיברתי על זה המון עם חברות, אני זוכרת, וכאילו אנשים שאמרו לי לגבי מה, את לא מפחדת שהוא יטוס? ברור שאני מפחדת, אבל אני כל כך רוצה את זה בשבילו. כאילו יש משהו שהוא מדבר עליו, שהוא מחכה לו, שהוא מצפה לו, כאילו, שהוא יכול כל כך לפרוח בתוך הדבר הזה, כל כך רציתי את זה בשבילו, וכל כך רציתי לתמוך בו ולפרגן לו, ומצד שני, נורא נפגעתי מהבחירה הזאת שלו לטוס. נורא נפגעתי מזה שאתה יודע שכאילו בתפיסה, בעל הנייר, עזבו את זה שכאילו בפועל נשארתי כי אני אוהבת, אבל על הנייר כאילו אני אומרת לך, שאם זה יותר משלושה חודשים, אז זה בא על חשבון המערכת יחסים וזה נגמר, ואתה בוחר בזה. וזו תחושה של הוא מוותר עליי. וזו תחושה נוראית להסתובב איתה. ואני חושבת שכאן זה כבר פוגש כמה נקודות שלמדתי מהן. אז אני מספר אותן רגע, אני אעשה את זה מסודר. הנקודה הראשונה היא קודם כל תקשורת. אני תמיד 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 אומרת לכן את זה, ואני אמשיך להגיד לכן את זה. אין משהו בעיניי חשוב יותר מתקשורת בתוך מערכת יחסים. וכשאני אומרת תקשורת, אני מתכוונת לתקשורת בכל הרבדים, מהרובד של, אתן יודעות אצלי עם אנשים, זה תמיד בא לידי ביטוי, בשאלה קבועה שאני תמיד תמיד שואלת אנשים שנמצאים סביבי, כל פעם שבן אדם שותק, ולא כי אני מפחדת משתיקות, אבל כשבן אדם למה אני לא יודעת לדבר? כשבן אדם שותק, אז אני שואלת אותו, על מה אתה חושב? עד שבאיזשהו שלב הוא כאילו כבר, לא יודעתי אם מתרגל, אני כאילו מסגלת אותו לחשוב לידי בכל רם, להרגיש בנוח, לתקשר איתי את המחשבות שלו, את הדברים שהוא רוצה, את הדברים שהוא מרגיש, את הדברים שהוא חושב עליהם, גם אם זה סתם דברים שטחיים ולא חשובים ולא קריטיים, וגם אם זה דברים מאוד מאוד עמוקים וכבדים לכאורה. עכשיו, לו רק הייתי מתקשרת טוב יותר, כאילו ואני חושבת על זה היום בדיעבד, רוב הדברים הגיעו לי כמובן בדיעבד, הייתי מתקשרת לו את למה אני נפגעת מזה, למה אני מרגישה את מה שאני מרגישה, ומה אני רוצה בשבילו, וכמה אני כן רוצה את זה בשבילו, והייתי מתקשרת לו את הדברים כמו שהם, כמו שאני מרגישה אותם, והוא היה מתקשר לי את העובדה שאני לא פחות חשובה בשבילו, שכאילו, אם כך זה היה, אני לא יודעת, אנחנו נגיע לזה בהמשך, שאני לא פחות חשובה בשבילו, ושהוא לא רוצה לוותר על המערכת יחסים, אז היה לי הרבה יותר קל, אז חד משמעית תקשורת. הדבר השני זה החברות והפרגון, לראות בהגשמה של הצד השני, וגם שלך גם כן, של כל אחד מהפרטנרים, ולראות את זה גם על עצמך להסתכל על זה ככה, וגם על הפרטנר שמולך, של לצידך, לראות את זה ככה, שההגשמה של כל אחד בנפרד, היא מאוד חשובה, וחשוב שתהיה חברות אמיתית, ופרגון אמיתי, ורצון להצמיח אחד לשנייה כנפיים, עם כמה שזה קשה. בקיצור, הוא החליט שהוא טס, הוא עדיין לא טס, אבל הוא קיבל את ההחלטה, ונכנסנו לתקופה כזאת סופר מאתגרת, שמצד אחד גרנו יחד, ומצד שני אני הייתי יוצאת כל בוקר, הייתי גם בשירות לאומי וגם עבדתי, אז הייתי כזה כל יום במשרד מכזה, לא יודעת, 9 בבוקר עד, כאילו יוצאת באיזה 8, עד 6 בערב, במקרה הטוב, היו המון המון ימים של כזה 8 בערב, וכן הלאה, והוא באותה תקופה היה גם בלימודים של הפסיכומטרי, וגם עבד כברמן, אז הוא עבד לילות. אז יצא מצב שאני כל היום מחוץ לבית, וכשאני בדיוק חוזרת הביתה, אז הוא יוצא מהבית. ולא היה לנו זמן איכות, ושנינו היינו מותשים, ואני באיזשהו שלב הרגשתי גם שאני מאוד מאוד מנסה ליזום, וזה קצת לא, ואני קצת לא מקבלת שיתוף פעולה מהצד השני, וממש התחלתי להרגיש את זה דוח, והתחלתי להרגיש כמה זה משפיע עליי, ונהייתי חרדה לקשר, הייתי יושבת במשרד, סיפרתי לכן את זה בפרק של הלבד, הייתי יושבת במשרד, וכאילו, ואני יודעת שהוא בבית, ושהוא עוד מעט יוצא, וכאילו לא בא לי שיתפספס לנו, וכל כך בא לי לראות אותו, והייתי מבטלת דברים בשביל עוד זמן איתו, כל עוד אני יכולה, ובאיזשהו שלב, בשבועות, בחודשים האחרונים, וזה אגב משהו שתמיד היה לנו אישיו איתו, הוא היה מכור לטלפון, סבבה. עכשיו, גם אני מכורה לטלפון. העבודה שלי, הרשתות החברתיות, אני המון שעות ביום על הטלפון. וידעתי לשים את זה בצד, והרגשתי בעיקר בשבועות האחרונים של הקשר, שאני כל כך מתאמצת בשבילה לגנוב את הזמנים המעטים האלה שיש לנו להיות ביחד, והרגשתי שהוא לא מעריך אותם. ושהוא לא רואה אותי, וגם בזמנים האלה שיש לנו להיות ביחד, אז הוא מעדיף להיות בטלפון, מאשר כאילו להסתכל עליי ולשמוע איך היה היום שלי, ולספר לי על היום שלו, ופשוט נוצר מרחק בינינו, לא משנה כמה קרובים היינו. אגב, זה עוד משהו שכאילו למדתי, זה לא כל כך קשור ללמדתי מהפרידה, אבל כמה חשוב להיות נוכחים, באמת נוכחים, עם הבן אדם שאנחנו נמצאים איתו. אתן לא מבינות איך אני נפגעתי מהדבר הזה, כאילו אני מדברת על זה עכשיו ויש לי דמעות, כי מהצד שלי, והעדפתי שיהיה לנו פחות זמן ביחד, אבל כשהוא כבר איתי, אז שהוא יהיה איתי ב-100%. וכן, זאת נקודה שהיה לי ממש קשה איתה. עוד נקודה שלמדתי מהפרידה הזאת, זה שפות אהבה. עכשיו, תמיד הייתי מודעת לשפות אהבה, למי שלא יודעת, יש איזושהי תפיסה, יש את זה גם בהיילייט שלי באינסטגרם, זה ממש מעניין, מי שרוצה לחקור קצת יותר לעומק, שבעצם לאהבה יש 5 שפות, כל אחד מביע בצורה שונה אהבה, וכל אחד גם ירגיש אהבה, כאילו יעדיף להרגיש אהבה בצורה מסוימת. אז יש שפה, כאילו יש את הקלאסיות שזה כזה מילים ומגע, שיש כזה שפה של מילים, של אני בדרך כלל מבטא אהבה במילים, אני אגיד לבן הזוג שלי כל הזמן כמה אני אוהבת אותו, ואני אספר לו שאני אוהבת אותו ושאני אהפה עליו, ואני אגיד לו מלא מלא דברים טובים ומלא מלא כזה. יש שפה של מגע שהיא מאפיינת בעיקר גברים, שהם זה פשוט יהיה במגע, בליטופים, בחיבוקים, בקרבולים, בכזה. יש שפה של שירותים וטיפול, שזה כזה, הוא ידאג לי נגיד כשאני חולה, הוא יבוא לאסוף אותי כשצריך, הוא כאילו כזה, יכין לי קפה. יש שפה שהיא מתנות, שזה קצת שפה שהיא יותר בא לידי ביטוי בדברים מוחשיים, שהוא יפנק במתנות ודברים כאלה. הרבה נוטים לזלזל בשפה הזאת, אבל זה לחלוטין שפת אהבה. זאת אומרת, ככה בן אדם נהנה להביע אהבה. זאת הצורה שלו להביע אהבה. והשפה החמישית היא זמן איכות, שזה דרך של אולי הוא לא יגיד כזה שהוא אוהב, הוא לא ייגע יותר מדי, אבל הוא כל הזמן יהיה לו חשוב כאילו להיות בקרבה שלך, להיות איתך כמה שיותר, לבלות איתך כמה שיותר. אז זה חמש שפות, ובזוגיות שלי הבנתי כמה חשוב שהשפות יהיו מסונכרנות, או שיהיה מאמץ של הצדדים ללמוד ולדבר את השפות זה של זו. ואני אסביר. השפה שלי היא מילים. הבן זוג שהיה לי, זאת לא הייתה השפה שלו, בלשון המעטה, זאת לא הייתה השפה שלו. הוא היה יותר בכזה טיפול ושירותים, משהו שם. והוא לא היה אומר לי הרבה שהוא אוהב אותי. הוא לא היה נותן לי ביטחון במובנים שבהם אני ארגיש ביטחון. עכשיו זאת גם נקודה, כי יכול להיות שהוא מאוד יביע את זה, אבל הוא מביע את זה בדרך שאני לא מבינה. אז לא משנה כמה הוא מביע אהבה, בגלל שזה לא בשפה שלי, יהיה לי מאוד מאוד קשה ואני לא ארגיש נאהבת, וזה באמת מה שהיה. הרגשתי המון פעמים, לא שהוא לא אוהב אותי, כן הרגשתי שהוא אוהב אותי, אבל לא הרגשתי מספיק ביטחון. לא הרגשתי שהוא רואה איתי עתיד. וזה דברים שלי הם היו מאוד מאוד חשובים, והיה לי מאוד קשה עם זה. וזה משהו שגרם לי המון פעמים למחשבות ולתחושה כזאת של מה אני עושה פה, כאילו הבן אדם לא רואה איתי עתיד, או אין לי את היציבות ואת הביטחון שאני מחפשת, מה אני עושה פה. אני כן חושבת שלהיות בזוגיות עם מישהו שלא דובר את השפת האהבה שלך זה אפשרי לחלוטין, פשוט צריך לתקשר את הדבר הזה. וזה שוב חוזר לנקודה של התקשורת, של להבין, לשאול שאלות שיגרמו לכם ללמוד אחד את השנייה בפן הזה. נגיד, חלק מהשאלות שהוספתי לכרטיסיות כזה, של השאלות שהכנתי במוצר דייטים, שנמכר באתר שלי, זה שאלות של, איך אתה הכי אוהב שאני מביעה כלפיך אהבה? כאילו כל מיני שאלות כאלה שגורמות לנו להבין יותר מה הרצונות ומה הצרכים של הפרטנר או של הפרטנרית שלנו. זה חשוב בטירוף. עוד נקודה שלמדתי בעקבות הפרידה, זה שכשרוצים, אז עושים. וזו נקודה קלישאתית, יהיו כאן לאורך הפרק כנראה הרבה קלישאות, אבל אתן כבר מכירות אותי, אני תמיד אומרת שקלישאות זה פשוט משפטים שהם מוכיחים את עצמם כנכונים כל הזמן, ובגלל זה הופך להיות קלישאה. כשרוצים עושים את זה, זה משהו שמלווה אותי מאז שאני ממש קטנה, כי תמיד אמא שלי, כשהייתי קטנה, הייתה אומרת לי שכשאני רוצה משהו, אני עושה אותו. אז כאילו, אז אני רק צריכה לרצות, וכאילו כזה. ובתוך הזוגיות היו כל מיני רגעים כאלה של תירוצים, או כאילו למה לא עשיתי את זה, או למה לא השקעתי, או יצאתי מגדרי, וכאילו דברים כאלה. בסופו של דבר, כשרוצים אז עושים, וכשרוצים לדבר אז מוצאים את החמש דקות האלה להתקשר רגע, וכשרוצים לראות את בת הזוג אז מוצאים את הזמן, וכשרוצים ללכת אליה עכשיו ולחבק אותה אז נוסעים ומחבקים אותה. הרבה דברים שפשוט כשרוצים עושים, כאילו אין לי מה להרחיב מעבר לזה, לנקודה הזאת, באמת, זה פשוט כל כך מתסכל, כי רצות לי עכשיו פשוט כל כך הרבה סיטואציות שהיו בתוך המערכת יחסים, שאני אומרת, וואלה, אם הוא היה רוצה, הוא היה עושה. זה לא כזה מורכב, זה לא כזה מסובך. הנקודה הבאה שלמדתי, היא כמה חשוב לשמור על העולם שלי בתוך הזוגיות. וזאת נקודה שהיא כאילו מובן מאליו, ומצד שני זו גם נקודה שהיא עבודה אינסופית, כי אין מה לעשות כשאנחנו נכנסות לזוגיות וכשאנחנו נמצאות בתוך זוגיות, אנחנו בקלות, מאוד מאוד בקלות, מתרחקות מהעולם שלנו, וזה יכול להיות ממש ממש פשוט להגיע למצב שבן הזוג הופך להיות העולם שלנו. וזה לא בריא, זה לא טוב. אנחנו צריכות לשמור על סביבה משלנו, על חברות שלנו, על חברים שלנו, על המשפחה שלנו, על דברים לעצמנו, על דברים שאני אוהבת לעשות לבד, על הלבד שלי, על העבודה שלי, על דברים שאני עושה ביום יום, ואני יודעת שהם העולם שלי, ושגם עם הבן אדם שהוא כל כך חשוב לי, ובאמת זה לרגע לא ממעיט מהערך שלו בתוך החיים שלי, הוא כאילו הכי חשוב לי בעולם, ואני אוהבת אותו במימדים בלתי מוסברים, גם אם הוא יקום וילך, העולם שלי לא, אולי הוא ירעד, אבל הוא לא יקרוס, הוא לא יתמוטט, הוא לא ייעלם. אתם מבינות מה אני אומרת? שהעולם שלי זה הסנטר שלי, והוא יישאר גם אם בן הזוג ילך. עכשיו, כמה שבועות לפני הפרידה, אני כבר הרגשתי שזה עומד להגיע, באיזשהו מקום. אוקיי, אני אסביר לכם את הסיטואציה. הייתה תקופה ממש 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 לא טובה. ואז הוא כבר טס, והוא טס, ונשארנו ביחד כשהוא טס. ובזמן שהוא היה בחול, סבא שלו נפטר. שזו הייתה חוויה מאוד מאוד קשה כשל עצמה. אני באותו יום, כשהוא סיפור הזוי, זה היה יום שישי בצהריים, והבן זוג שלי נמצא בפיליפינים עם חברים, ואני כאן, ואני כבר איזה 4 שבועות לא ראיתי את ההורים שלו, ואני רגילה להיות אצלם כאילו בשבתות. גם לפני שהוא טס, הוא אמר לי, הדבר שאני הכי מפחד שיקרה, זה שמשהו יקרה לסבא בזמן שאני בחול. והיה לי מוזר שלא ראיתי את ההורים שלו הרבה זמן, ושלא ראיתי את סבא שלו הרבה זמן, אני רגילה לעשות איתם שבתות וקידוש וכזה, סבא שלו בן אדם דתי, תקשיבו, בן אדם נדיר, 1 למיליון, באמת אין כאלה, אתן לא מבינות כמה אהבתי אותו, כמה אני עדיין אוהבת אותו. ואני לא יודעת להסביר לכן את זה, באותו יום פשוט הרגשתי צורך להרים טלפון, והתקשרתי לאמא שלו, ובשביל להגיד שבת שלום, כאילו, לראות מה קורה, תחשבו, אני חיה איתם, כאילו, גרנו אצלם בבית, החיבור שלי איתם, זה המשפחה, זה משפחה, כאילו, אין קשר כזה, באמת, לא יכולתי לאחל לעצמי חמה יותר טובה. לדעתי גם אמרתי את זה בפרק שלה לבד. בקיצור, הרגשתי צורך להתקשר, להגיד שבת שלום, והתקשרתי, ושמעתי על הקול של אמא שלו, לא יודעת, שמשהו קרה, כאילו, זה לא, היא דיברה, היא הייתה כאילו מבולבלת, היא לא הבינה למה התקשרתי, וכאילו אמרתי לה, הכל בסדר, כאילו, אני רק התקשרתי להגיד שבת שלום, ומפה לשם היא אמרה לי, תקשיבי, כאילו, אני לא אגיד את שמו, אבל כאילו, סבא נפטר, ובדיעבד הבנתי שהתקשרתי ממש כאילו קצת אחרי שזה קרה, איזה שעתיים אחרי שזה קרה, אני צלצלתי והיא אמרה לי את זה, ואז הבן זוג שלי חזר לארץ ללוויה ולשבעה, ובתקופה הזאת, בשבוע וחצי האלה שהוא היה בארץ, בשבעה, זה נוראי להגיד את זה, אבל זה היה כל כך טוב לזוגיות שלנו. זה היה, הרגשתי שהוא צריך אותי לידו, הרגשתי ממנו מלא אהבה ומלא רצון שאני אהיה לצידו, והיינו ביחד 24/7, וסוף סוף הייתה לי אפשרות לעטוף אותו, וכל כך תמכתי בו ואמרתי לו, תקשיב, אתה, אין מצב, הטיול הזה זה כאילו, אתה תעשה אותו, וממש כאילו, הצלחתי להגיע בשלב הזה לנקודה הזאת של החברות ושל הפרגון, והרגשתי שבאמת בראש ובראשונה, לא משנה מה יקרה בינינו, אני רוצה שלך יהיה טוב. ועלנו ביחד שבוע מאוד מאוד קשה מבחינת כל הרגשות שעוברים מבחינת השבעה והאינטנסיביות של השבעה, אבל הזוגיות שלנו, הרגשתי פתאום שהיא הדבר הכי חזק בעולם והכי משמעותי בעולם וכזה. וכמה ימים אחרי השבעה, וכמה ימים לפני שהוא שוב טס להמשיך את הטיול שלו, הרגשתי שהוא קצת פחות איתי פתאום. כזה היה לנו סופש קצת מורכב, היה קצת ויכוחים באותו סופש. וביום ראשון אני הייתי כזה ביום מאוד עמוס של עבודה ושל חברות וכזה, ולא הספקתי בכלל להיות איתו, וביום שני בבוקר הייתה מין שיחה כזאת של, הוא גמר את זה, ממש כמה ימים לפני הטיסה, ואחרי שכבר היו לנו שיחות על זה שאני אצטרף בסוף הטיול וכל מיני דברים כאלה. אז מה שבאתי להגיד, ומשם התחלתי, והייתי צריכה עכשיו לעצור רגע ולהיזכר בכלל ועל מה דיברתי, למה הגעתי לכל הסיפור הזה, זה שכמה שבועות לפני, כשהרגשתי שזה כבר משהו קורה שם, פתאום חטפתי כפה וכאילו הרגשתי צורך לשקם שנייה ולחזק עוד יותר את העולם שלי, של סיוון, הפרטי שלי, בשביל שכאילו לרקח לי את זה שהוא ילך. וזה באמת מה שהיה. ונגיד סתם באותו יום ראשון, יום לפני הפרידה, הלכתי לאיזשהו אירוע מסוג האירועים שלרוב הוא היה ביתי, ולאירוע הזה אפילו לא אמרתי לו, כאילו לא אמרתי לו כלום על זה, פשוט הלכתי עם חברות לשם, כאילו ממש ניסיתי לסגל לעצמי לאט לאט את הלבד שלי, גם להתרגל לזה שכאילו הוא יהיה עכשיו בחול כמה חודשים, ואני לא רוצה להרגיש פתאום שכאילו אני עבודה ואין לי מה לעשות עם עצמי. גם כמו שאמרתי, אנחנו גרנו אצלו, והייתי כל הזמן איתו, ופתאום בשבועות האחרונים היה פה ושם כזה לילות שפתאום בלי סיבה מוצדקת, הלכתי לישון בבית של אמא שלי, וכאילו שנייה להבין עם עצמי, להיזכר בדבר הזה, להיזכר בלבד שלי, להיזכר בעולם שלי. חזרתי להתאמן אחרי תקופה ארוכה שלא כל כך התאמנתי, כאילו התחלתי לעשות ממש דברים בשביל עצמי. ואני יכולה להגיד לכן שמזל שעשיתי את זה, אמנם זה כמובן לרגע לא הקטין את הכאב שהיה לי בפרידה, אבל זה ממש עזר לי להתמודד, כי פתאום הייתי המון המון עם חברים וזה, ואז הגיעה הפרידה והרגשתי שאני עטופה, שיש לי על מי להישען, שיש לי למי לפרוק, שאני לא לבד, אני לא באמת לבד, ושגם אם אני לבד, אז אני בסדר עם הלבד, וזה טוב לי הלבד לפעמים לחוות אותו, וכאילו, זה, אתן מבינות, זה פשוט ריקח לי, אם אפשר להגיד. יאו, תקשיבו, אני מקליטה ואני מסתכלת על המחשב פתאום, ו-22, כאילו 10-22, אין יום שאני לא מסתכלת על שעון, לא משנה איפה, אין יום שאני, אני לא מפספסת את השעה הזאת אף פעם, תמיד כשאני מסתכלת יש 22-22. אחרי שנפרדנו, אז בגלל שהייתי רגילה לקשר כל כך אינטנסיבי ומגורי משותפים, ובאמת שהוא ה-24-7 שלי כזה, היו הרבה דברים שאני צריכה פתאום להתרגל למציאות חדשה, למציאות שהיא בלעדיו. כאילו אני ממש זוכרת שבאופן אוטומטי אחרי הפרידה, ניסיתי ישר לחשוב על מה היה לפניו, בשביל כאילו להיזכר בזה שסבבה, הכל בסדר, יש חיים לפניו, ולהתעלות כזה, ולהאחז בדבר הזה, של הכל בסדר, כאילו היה בסדר לפני שהוא בא, אז יהיה בסדר גם אחרי שהוא הולך. אבל אז חשבתי על מה היה לפני שהוא הגיע לחיים שלי, וזה הרגיש לי כאילו זה מגלגול אחר, כאילו של בחורה אחרת, כי עברתי איתו תקופה כל כך משמעותית, וגם מבחינת זמן באמת תקופה ארוכה, ופתאום קלטתי כמה זיכרונות כאילו משותפים, וכמה דברים בשנתיים האלה שעברתי, והוא היה בכל רגע כאילו, והוא היה בכל דבר, והוא היה חלק כאילו בלתי נפרד, וניסיתי לחשוב על מה היה לפניו, וזה הרגיש לי כל כך רחוק, וזה ניפץ לי את הלב, בנות, אתן לא מבינות, כאילו אני ממש זוכרת את הרגע שישבתי, וניסיתי לחשוב על זה, ופתאום חשבתי על זה, וכאילו הבנתי כמה זה רחוק ממני, ופשוט יצא ממני בכי כזה, ותסכול של, אני לא מכירה את עצמי בלעדיו, מי זוכר בכלל כאילו מה זה בלעדיו? ואז התחלתי לעשות משהו, שהוא אחד הדברים שהכי הכי עזרו לי, להתמודד עם הפרידה, וזה לגמרי דבר משמעותי מאוד שלמדתי מהפרידה. אוף, בא לי להגיד לכם מספר, כאילו הדבר השני שלמדתי, אבל אני כבר לא זוכרת מה המספור של הדברים, וזה להחליף הרגלים. לצורך הדוגמה, אוקיי, פתאום כשבן אדם נעלם מהחיים שלך, היו כל כך הרבה דברים שהיית רגילה לעשות איתו, או שפשוט הנוכחות שלו בשגרה שלך, שזה פשוט מרגיש ריק, וזה נותן המון 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 מקום לאבל. אגב, טוב, אוף, מה, לקפוץ בנקודות, וואי, אני כזאת לא מסודרת, אבל אחד הדברים הכי חשובים שלמדתי בפרידה, זה כמה חשוב לתת זמן לאבל, אבל רגע, אנחנו נשים את הנקודה הזאת בצד, ואנחנו נחזור למה שרציתי להגיד. בקיצור, הייתי רגילה לכל כך הרבה דברים, ואז כשזה נעלם ממני פתאום, זה עוד יותר מקשה. אז אני מצאתי לעצמי את ה... להחליף הרגלים. לצורך הדוגמה, אני רגילה שכל, לא יודעת, שישי בבוקר אנחנו הולכים ביחד לים, שזה איזשהו נועל שתמיד היה לי איתו נגיד, לצורך הדוגמה, לא באמת. אז אני מחליפה לי את זה. זאת אומרת, אני מוצאת איזושהי תוכנית אחרת, קבועה לכל שישי בבוקר. שוב, לצורך הדוגמה, אני נרשמת לקבוצת יוגה שיש שיעור כל שישי בבוקר. או אם אני רגילה כזה לשיחה היומית שלנו בערב, אז אני, לא יודעת, מוצאת לזה איזשהו תחליף. אני קוראת ספר כל ערב, או מדברת עם חברה כל ערב, או הולכת לאימון כל ערב, או פשוט מתחילה למצוא לאט לאט תחליפים לכל מיני הרגלים שהיו לנו בתוך השגרה. זה ממש ממש עוזר. עוד משהו שממש ממש עזר לי, ואני חושבת על זה עכשיו תוך כדי, כי אמרתי למצוא תחליפים, זו הידיעה שאנרגיה לא נעלמת. אנרגיה אף פעם לא נעצרת, היא אף פעם לא נעלמת, היא רק מתגלגלת, היא רק מחליפה את הצורה שלה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלצורך הדוגמה בתוך הזוגיות עצמה, האנרגיה הייתה אהבה גדולה מאוד ותשוקה גדולה מאוד ואושר וכאילו כזה. ואז בפרידה כל האנרגיה הזאת מתקבצת לכאב מאוד 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 גדול, אבל זה לא עוצר שם. האנרגיה הזאת, אני יכולה לבחור להחליף אותה בדברים אחרים. אני לצורך הדוגמה, אחרי התקופה הזאת של האבל שהקציתי לעצמי, ששם באמת הקציתי, לקחתי את כל האנרגיות של האהבה שהייתה לי וכזה, ושמתי את זה במקום של אבל, של עכשיו אני כאילו יושבת ובוכה, והיה לי, הייתי שבוע לפני טיסה לתאילנד וממש החלטתי וגם אמרתי לאנשים הקרובים אליי, אני עד היום של הטיסה לתאילנד מתאבלת. אני מבטלת תוכניות, אם אני ארגיש שבא לי לצאת מתישהו מהבית אני אצא, אבל אני לא מכריחה את עצמי לעשות כלום. מבחינתי לשבת, אמא לי, אתן שמעתן את זה עכשיו, מבחינתי לשבת כל היום במיטה ולפקוט ולהוציא את כל התסכול, את כל האנרגיה הזאת, אני חייבת כאילו לכאוב את זה עד הסוף, ואז כשאני טסה אני משחררת מזה, ולאט לאט אני חוזרת לעצמי, והידיעה שהאנרגיה הזאת שהייתה, האבל הזה, אחר כך מיקדתי אותה, מהרגע של הטיסה שהחלטתי שאני מפסיקה עם האבל ואני מתאפסת על עצמי ואני חוזרת לעצמי ואני בונה את עצמי מחדש ואת השגרה שלי, החלטתי שאני לוקחת פשוט את כל האנרגיה הזאת ומתחילה לנתב אותה למקומות של לעבוד על הלבד שלי ועל הביטחון שלי ועל הסנטר שלי ולהשקיע את האנרגיות הזה, את למה אני לא יודעת לדבר? טוב, השעה 10:30 בלילה, תקשיבו, זה מה זה לא... אני לא מבינה איך אני יושבת להקליט לכם פרקים בשעה כזאת. מנתבת את כל האנרגיה הזאת לעבודה על הלבד שלי, לעבודה על העסק שלי, להשקיע בעסק שלי בתוך הזוגיות, ממש הזנחתי את העסק, שזה גם משהו שכאילו סימן קריאה כזה של לזוגיות הבאה, ומשהו שאני צריכה ללמוד הלאה, לא להזניח דברים שהם חשובים לי. בקיצור, להשקיע את כל האנרגיה הזאת בעסק, באנשים שאני אוהבת, בעצמי, בתחביבים שלי, פשוט לקחת את הדבר הזה ולטייל אותו. עוד משהו חשוב שלמדתי בפרידה הזאת, מהפרידה הזאת, או יותר נכון ממערכת היחסים הזאת, זה שהצורה שבה אני תופסת את עצמי ורואה את עצמי ומתייחסת לעצמי, זו הצורה שבה אני מלמדת את הקרובים אליי, להתייחס אליי ולראות אותי ולהתנהג אליי. ואני לא יכולה להתייחס אליי בצורה, אל עצמי כאילו, ולראות אותי בצורה א', ולצפות מהאדם שמולי לראות אותי ולהתנהג אליי בצורה ב'. זאת נקודה שפחות בא לי להרחיב עליה מבחינת דוגמאות, למען האמת, אבל זו נקודה שממש בא לי שתיקחו איתכן, כי זה כל כך חשוב, כי בסופו של דבר, אם אנחנו לא נכבד את עצמנו, ואם אנחנו לא נאהב את עצמנו, ונעריך את עצמנו, ונתפוס מעצמנו, אז אנחנו לא יכולות לצפות מאף אחד מסביבנו לעשות את זה. טוב, אני מתחילה להיות עייפה, אני אנסה לרוץ על עוד כמה נקודות, ואז אנחנו נסיים. אז הנקודה הבאה זה שחשוב לזכור שזה ממש כמו אבל. מה שאמרתי על הזמן הזה של להקדיש לה להתאבל, זה נחוץ וזה חשוב, כי בסופו של דבר איבדנו מישהו שהוא היה חלק מאוד מאוד משמעותי מהעולם שלנו, ומגיע לנו לכאוב את זה, ומגיע לנו להיות בתוך הדבר הזה. גם הכאב, אגב, הוא ממש כאב מוחשי, כאילו לפעמים אנחנו, יש את הביטוי הזה של כאילו נשבר לי הלב, כואב לי הלב, אז אני לשמחתכן, לשמחתי, לשמחת כולנו, הלב שלנו לא יכול להישבר, הוא שריר, אז השריר הזה הוא נמתח, וזה כואב כשהוא נמתח, והוא משנה את הצורה שלו, אבל הוא נשאר שלם. אבל הכאב הוא לחלוטין כאב, והוא לחלוטין גם כאב באמת מוחשי, באמת אמיתי. ברמת המחקרים מצאו שאם לוקחים משכך כאבים בתחושת של שברון לב, זה מקל על הכאב, זה מקל על הכאב הפיזי. אז כאילו לא יודעת מה הפואנטה של הנקודה הזאת, אבל היה לי חשוב להגיד לכן ולנרמל את הדבר הזה, שכל מה שאתן חוות כרגע וכל מה שאתן מרגישות זה לגיטימי וזה בסדר, ואתן לא מגזימות ואתן לא מקצינות, ומותר לכן להיות בנקודה הזאת. ואני אומרת לכן יותר מזה, זה חשוב שתהיו בנקודה הזאת, ושלא תמהרו לרוץ קדימה, כאילו חכו רגע, תנו לעצמכן להתאבל בשביל שכשתתחילו להתקדם קדימה, אז זה יהיה מרתון ולא ספרינט. זאת אומרת, אם אני עכשיו יוצאת ממערכת יחסים, ואני ישר ממהרת לרוץ ספרינט, באיזשהו שלב זה ייגמר מאוד מהר, ואז האבל הזה ייפול עליי, ואז התחושה הזאת של ה... לא יודעת, כל התחושות האלה של הגעגוע המטורף, כאילו, כל הרע הזה, כל החרה הזה פתאום ייפול עליי. אבל אם אני מראש אתן לעצמי שנייה את להתאבל כמו שצריך, אז אחר כך אני אצא למרתון, ואני יודעת שאני לא מפסיקה לרוץ עכשיו, אני ממשיכה להתקדם, והכל הכל 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 בסדר. הנקודה הבאה שלי זה העניין שעכשיו הזכרתי של הגעגוע, זה בסדר, זה לגיטימי להתגעגע, אבל זו לא סיבה מספיק טובה לחזור. ובכל פעם שאני מתגעגעת, לי אישית עוזר לחשוב על, קודם כל להוקיר את כל הרגעים הטובים, את כל החוויות הטובות, את כל הדברים שלמדתי מהזוגיות הזאת. זה מאוד מאוד חשוב, מאוד בקלות אנחנו יכולות לשנות את כל התפיסה שלנו, כשיש סוף רע למשהו, ממש קל פתאום לראות את כל הדבר כדבר רע. אבל הזוגיות שהייתה, היא לא הייתה רעה. היו הרבה 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 דברים טובים בתוך הזוגיות הזאת. וחשוב להוקיר אותם. וחשוב ללמוד מהם ולצמוח מהם. והדבר הבא, זה כן כשאני מתגעגעת. לזכור גם למה זה לא התאים. למה טוב שזה נגמר. כי בסופו של דבר יש סיבה לזה שזה נגמר. גם אם הסיבה... היא שהוא לא רוצה אותי, זאת סיבה שהיא מספיק טובה. אני לא רוצה להיות עם מישהו שהוא לא רוצה אותי. אז כל מיני שאלות של לשאול את עצמי של, מה למדתי מהזוגיות הזאת? מה לקחתי מהזוגיות הזאת? מה אני מדייקת לעצמי לזוגיות הבאה? מה חשוב לי עכשיו בלבד שלי? מה היה לא טוב בתוך הזוגיות? מה לא אהבתי בתוך הזוגיות? על מה אני לא מוכנה יותר להתפשר? זה הכל שאלות שהן מאוד מאוד עוזרות. לי הן בעיקר עוזרות להתמודד עם הרגשות של הגעגוע והמחשבות האלה שצפות לפעמים של מה אם, כי אין מה אם. כאילו זה מה שקרה והכל מדויק. ויש סיבה להכל וצריך פשוט באמת לסמוך על היקום ולזכור ש... סליחה, אמרתי לכם שיהיה מלא קלישאות, אבל באמת הכל לטובה והכל מדויק, ואני לא יודעת עוד מה מצפה לי בחוץ, אבל אני בטוחה שזה יהיה טוב, והזוגיות הזאת היא לא הייתה ספר שלם, היא הייתה פרק בתוך הספר שהוא אני, והוא החיים שלי, וזה היה רק פרק, וזה בסדר, החיים ממשיכים. עוד משהו ממש ממש חשוב, שאני גם חופרת לכן עליו מלא באינסטגרם, אין דבר כזה האחד. המון בנות כותבות לי שכאילו הוא האחד שלי, אני מרגישה שהוא הדג המושלם בשבילי, והוא הלך, ומה אני אעשה עכשיו, ולא יהיה עוד כמוהו, לא יהיה עוד כמוהו, אבל יהיה טוב אחר, ולא במובן שלי יותר טוב או פחות טוב, אבל יהיה משהו שהוא יותר מדויק ויותר מתאים לך. ואין דבר כזה האחד, את יכולה לבנות זוגיות מדהימה וטובה ואוהבת ומכילה, ושתרגישי שוואו, כזה עוד אין בעולם, עם הרבה גברים במהלך החיים שלך, גברים או נשים, כן? סליחה, עם הרבה אנשים במהלך החיים שלך. והוא לא האחד, הוא פשוט לא האחד, כי אם הוא היה אחד, מה היית עושה אם הוא ילך פתאום? אז מה, אז החיים שלך היו נעצרים בזה? אנחנו מכירות מספיק אנשים שאהבו בעוצמות לא גדולות יותר או לא קטנות יותר, אחת מהשנייה, כמה פעמים במהלך החיים שלהם. אגב, עוד משהו שממש עזר לי בפרידה, זה לחשוב על כאלה שגם עברו את זה. לזכור, לחשוב אפילו בעצמי על אנשים שאני מכירה, שעברו פרידות ממש עוברות לב, והתגברו על זה. וזה נותן לי איזושהי נקודת אור כזאת של כאילו, וואלה, אפילו טיילור עברה את הפרידה מבנזיני. כאילו, לא יודעת, כל מיני נקודות כאלה של כאילו, אני לא היחידה, וואי, אני חייבת להפסיק להגיד כאילו. הרבה נקודות כאלה שיגרמו לי להבין שאני לא היחידה שעוברת את זה. ושבסוף זה עובר. טוב, בא לי להגיד גם שיש סיבה לזה שהפרידה הזאת קרתה. ואני ממליצה לך לשבת עם עצמך ולחשוב, אפילו לכתוב לעצמך, למה הדבר הזה לא עבד. ולא מתוך מקום של הלקאה עצמית, ולא מתוך מקום של לחפש מי השם, אלא באמת בשביל לדייק לעצמך וגם להבין עם עצמך, למה טוב שזה נגמר ולמה זה לא עבד. וחשוב לי גם להגיד לך שהוא יודע את הדרך אלייך. הרבה פעמים אחרי פרידה יש בנו מין כזה ציפייה או רצון לאיזשהו קאמבק, או שהוא יחזור, ואיפה הוא עכשיו, ואולי אני אשלח הודעה, אולי אני אתקשר, אולי הוא מרגיש, אולי הוא רוצה. אם הוא היה רוצה, הוא יודע את הדרך אלייך. ואת צריכה להתמקד ולהמשיך את הדרך שלך. ולא כולם חוזרים. אני יודעת שאתן שומעות בהמון המון מקומות שכולם חוזרים בסוף וזה, ואחרי פרידה כשאנחנו שוכחות למה הזוגיות נגמרה ואנחנו מתגעגעות, אז אנחנו מאוד נאחזות בדבר הזה של כאילו, כולם חוזרים בסוף, אז אני מחכה לזה שהוא יחזור. לא כולם חוזרים. ואל תחכי לזה שהוא יחזור. תמשיכי בשלך. תאמיני לי שאם הבן אדם מספיק רוצה, הוא ימצא את הדרך אלייך, וגם אז זה ממש לא אומר שהוא שווה אותך, ואת עדיין גם ברגעים האלה צריכה לחשוב על מה אני רוצה ומה מדויק לי ולמה זה נגמר והאם משהו השתנה. זה גם נקודה שאתן שואלות אותי המון פעמים אם לחזור לאקס או לא. האם משהו השתנה? אם שום דבר לא השתנה, אז אין סיבה לחזור כי זה פשוט ייגמר שוב. אבל אם הייתה איזושהי סיבה לפרידה שממנה כבר עברתם איזשהו תהליך ולמידה ושינוי והפעם אתם באים לזה בצורה שונה, אז כן, אפשר לנסות. אבל אם לא, אז לא. הדבר האחרון שבא לי להגיד לך, זה שתשקיעי בעצמך. הדבר שהכי חשוב שלמדתי מהפרידה הזאת, זה את הלבד שלי. אני התאהבתי בלבד שלי, אני למדתי את עצמי, אני למדתי את העוצמות שלי, אני למדתי כמה כיף לי להיות עם עצמי, כמה אני לא צריכה מעבר לזה, מלפעמים, מה זה מלפעמים? מפעם ביום לעשות לפחות שעה שאני עם עצמי ואני עושה משהו כיף בשבילי. ואם עד היום היו דברים שאני אוהבת לעשות ואין לי מי, אז אני פשוט מוותרת על זה, אז פשוט לעשות את זה לבד והכל בסדר. ואני המערכת יחסים שלי עם עצמי היא המערכת יחסים הכי חשובה, והיא היחידה גם שהיא נצחית. אז להשקיע בה ולהגשים את עצמי ולא להתפשר ולעוף על עצמי. וזהו, מה אני אגיד לכן? מה אני אגיד לכן, יפות שלי? אם נשבר לכן הלב, זה אומר שהייתן במקום שאהבתן בו, באמת, שזכיתן באמת, באמת, באמת לאהוב מעומק הלב שלכן, ושחוויתן חוויה משמעותית בכל הקשת שלה, בצדדים החיוביים יותר ובשליליים יותר. וזה אומר שהלב שלכן מסוגל להגיע למימדים כאלה ולהתרחב ככה, ואני מבטיחה לכן שזה עוד יקרה ושאתן עוד תאהבו ושיגיע משהו שהוא עוד יותר מדויק עבורכן. כאן אנחנו נסגור את הפרק של היום. אם אהבתן, אני אשמח שתשתפו את הפרק עם מישהו שאתן אוהבות, או עם מישהו שלדעתכן צריך לשמוע אותו גם. אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותעזרו לי להגיע לטופ ברשימה שבפלטפורמות. להצעות עסקיות, שיתופי פעולה או סתם, אם בא לכן לשתף אותי במה שאתן חושבות או מרגישות, אתן מוזמנות ומוזמנים תמיד לפנות אליי באינסטגרם. אוהבת אתכן מלא ונשתמע בפרק הבא. יאללה, ביי, לישון דחוף.